שלום וברכה. אחרי הפסקות למיניהן וכל מיני נושאים של פורים ופסח וספירת העומר וספירת העומר, אנחנו חוזרים להלכות שבת. כיוון שיש לנו עוד חודשים ספורים עד סוף השנה, חשבתי שנעבור לנושא השני שהבטחתי לדבר עליו. הבטחתי שנעבור על המתת מלאכות וגמרנו חלק, אבל גם הבטחתי שנדבר על כללים והלכות שבת. חשבתי שאולי ננסה עכשיו לדבר בשיעורים הקרובים על כללים והלכות שבת, על כללים בדבר שלא מתכוון, פסיק רישא, פסיק רישא דלא ניחא ליה, דגרמא וכולי. כפי שנספיק, חסרים מקורות, אז יש כאן דפי מקורות, אז יש כאן אפשר להעביר. המשנה, עבירו שם? המשנה בביצה, המשנה בביצה פרק ב' משנה י' אומרת, רב יהודה אומר, כל הכלים אינם נגררים חוץ מן העגלה מפני שהיא כובשת. כלומר, אסור לגרור כלים על האדמה כיוון שהם עשויים לגרום לאיזה חריץ, תכף נראה את זה, חוץ מן העגלה שאיתה אין בעיה, היא לא יוצרת חריץ, לא יוצרת איזה חור באדמה. אם זה יהיה, אם זה ייצור חור באדמה, אז עשוי להיות איסור או משום חורש או משום בונה, שלא איפה נמצאים, בשדה זה יותר חורש, במקום של בנייה זה יכול להיות משהו שקשור לחורש. והגמרא שם מביאה את התוספתא שאומרת, רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. כלומר, רבי שמעון מתיר לגרור כלים על האדמה, למרות שייתכן שהם יעשו חריץ, כיוון שאין לו כוונה כזאת, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ, כיוון שאין לו מגמה לעשות חריץ, ממילא זה מותר, למרות שייתכן שיהיה חריץ. ולהלכה נפסק בשולחן ערוך וסימן שינה מדבר סעיף ג', מותר להילך על גבי עשבים, בין לחים, בין יבשים, כיוון שאינו מתכוון לתלוש. אז נפסק להלכה כדעת רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר. עכשיו, הדבר הזה דורש ביאור. מהי הסברה של רבי שמעון? מדוע הדבר שאינו מתכוון מותר? והדבר הזה דורש ביאור, כי יש בו קושי מסוים. אנחנו יודעים שאדם שעשה מלאכה בשוגג חייב חטאת. אז איך זה יכול להיות שדבר שאינו מתכוון מותר לכתחילה, למרות שהאדם ידע שיכול להיות שתהיה כאן תוצאת איסור, ולמרות שהוא ידע שזה אסור מן התורה? לעומת זאת, שוגג חייב, למרות שבשוגג האדם בכלל לא יודע, לא יודע שהדבר אסור, או לא יודע שהיום שבת, וזאת כנראה סברתו של רב יהודה. כלומר, רב יהודה שמחייב בדבר שאינו מתכוון, או אוסר או מחייב, יש מחלוקת ראשונים, אם זה דאורייתא או דרבנן לרב יהודה, אבל כנראה אומר, תשמע, אם שוגג אסור, שוגג חייב חטאת, אז לא יכול להיות שדבר שאינו מתכוון יהיה מותר לכתחילה.
גם שוגג הוא מתכוון. זאת אומרת, השוגג לא יודע שזה אסור, לא יודע שחייבים על זה, אבל הוא מתכוון למה שהוא רוצה לעשות. זה לא בהכרח.
אוקיי, אז אתה אומר, מה אתה רוצה להגיד?
זה דומה, סתם, זה שוגג אתה מתכוון לצאת
פעולה הזאת,
ולא מתכוון
לצאת פעולה אחרת. כלומר, אתם
אומרים,
מה אתה אומר?
אני חושב, זה עושה מלאכה שמותרת, תוצאה אחרת.
ואתם אומרים למעשה, ושוגג מדובר על אדם, אני גם מסכים לזה, תכף זה ודאי הסבר ראשון, תכף אני אוסיף עוד. שבשוגג מדובר על אדם שהתכוון באופן מלא לפעולה שלו. הוא ידע בדיוק מה הוא עושה, הוא רק לא ידע שהיום שבת. ולעומת זאת במקרה שלנו, כיוון שהאדם לא התכוון לפעולה שהוא עושה וגם לא היה ברור שהיא תתבצע אותה תוצאה של איסור, הוא לא התכוון לתלוש הסבים עכשיו וגם לא היה ברור שיתלשו הסבים, אז לכן יש כאן איזה פגם במחשבתו. אבל בניגוד לשוגג שמבחינת הפעולה הוא ידע בדיוק מה שהוא עושה, רק שהוא לא ידע שהיום שבת, הוא לא ידע שאסור לעשות את זה בשבת, אז כאן הוא היה מודע בדיוק ל... אז כאן הוא לא היה מודע בכלל הפעולה שהוא עושה, הוא לא התכוון אליה, הוא לא ידע שזה יקרה, הוא לא התכוון אליה, זה לא היה הכרחי. אז יש איזה פגם במחשבתו. בפשטות, לפי ההסבר הזה, מדובר על פגם במלאכת מחשבת. מה שרצית להגיד קודם, אנחנו יודעים שבשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה. אנחנו אולי היינו צריכים לעשות שיעור הקדמה על מלאכת מחשבת ולא עשינו, אולי נעשה את זה פעם, איזה תשלומים. אז כיוון שהתורה אסרה דווקא מלאכת מחשבת, מלאכת חשיבה, איך שלא נקרא לה, אז במקרה הזה אנחנו אומרים, אם אדם ידע, היה מודע לפעולתו, רק הוא לא ידע שיום שבת, זה באמת איסור. זה שוגג, אבל אם אדם בכלל לא היה בטוח שהתוצאה תקרה, זה דבר שלא מתכוון והוא מותר. יכולה להיות אפשרות אחרת להסביר. האפשרות האחרת להסביר היא שכיוון שיש תוצאה שהיא לא הכרחית והוא גם לא מתכוון אליה, אז הפעולה בכלל לא מיוחסת אליו, כאילו הוא לא עשה את הפעולה. אני אסביר קצת. אדם גורר ספסל, יכול להיות שיהיה חריץ, כיוון שלא בטוח שיהיה חריץ והוא גם לא מתכוון לעשות חריץ, אני רואה את זה כשתי פעולות נפרדות. הוא גרר ספסל, זאת פעולה אחת. יש פעולה אחרת, פעולת חרישה. פעולת החרישה לא קשורה אליו, היא מנותקת ממנו. הוא גרר ספסל והוא לא חרש, כלומר בדבר שאינו מתכוון, כיוון שהתוצאה השנייה לא הייתה הכרחית והאדם גם לא התכוון אליה, אנחנו לא רואים אותה כמחוברת אליו בכלל, כאילו הוא לא ביצע אותה. זאת אומרת שלפי הדרך הראשונה הוא ביצע את הפעולה, רק שזה פגם במחשבה. לפי ההסבר השני שאני רוצה להסביר, הוא בכלל לא ביצע את הפעולה, הוא ביצע את הפעולה הראשונה, הוא ביצע הפעולה של גרירת ספסל, הוא לא ביצע בכלל את החריץ, הפעולה השנייה בכלל לא מיוחסת אליו. תכף נראה למה זה כל כך חשוב לי להגדיר את ההגדרות האלה.
הרב נזכיר שני דברים, אחד שהוא לא התכוון אליו, ושני וגם שהוא לא בטוח שזה יצא ככה בסוף.
צריך את שניהם, צריך את שניהם. עוד מעט נסביר. צריך את שניהם, שהוא לא יתכוון ושלא בטוח שזה יקרה. צריך את שניהם, ועוד מעט ננסה להסביר קצת יותר. בואו נעזוב את זה רגע, בואו נעבור למקור הבא, משנה וכלאיים. משנה וכלאיים אומרת, מוכרי, וכלאיים פרק ת', משנה ה', ו', מוכרי כסות מוכרים כדרכן, ובלבד שלא התכוונו בחמה מפני החמה או בגשמים מפני הגשמים. כלומר, מותר לתופרי בגדים לתפור בגדים של כלאיים, ללבוש. יש עוד משנה כאן, תופרי כסות תופרים כדרכן, ובלבד שלא התכוונו בחמה מפני החמה או בגשמים מפני הגשמים. הם תופרים את זה בשביל גויים, בגדים של כלאיים. למרות זאת מותר להם גם לתפור וגם לשים את זה על עצמם כדי להראות לקונים, מותר להם ללבוש את הבגד כדי להראות אותו לקונים, למרות שיכול להיות שאולי תהיה כאן איזה הנאה מהכלאיים. למה זה מותר? אז הגמרא בשבת כ"ט עמוד ב' במקור הבא אומרת, מוכרי חסות מוכרין כדרכן, ובלבד שלא יתכוון בחמה בני החמה ובגשמים בני הגשמים. וכי לא מתכוון, אומרת הגמרא, שרי רבי שמעון לכתחילה. כלומר, הגמרא אומרת שכל ההיתר הזה במשנה הוא לדעת רבי שמעון, שרבי שמעון אומר שדבר שלא מתכוון מותר, לכן כשהם שמים על עצמם את הכלאיים, אולי הם ייהנו, אבל אולי הם לא ייהנו, הם לא מתכוונים ליהנות, הם מתכוונים רק להראות את זה למוכרים, ולכן זה בסדר. האם המשנה הזאת מכריעה, או התוספת הזאת, המשנה הזאת, האם היא מכריעה כהסבר א' או כהסבר ב' שהבאנו קודם לרבי שמעון? לכאורה זה מכריע כהסבר ב'. למה? כי ההסבר הראשון של פגם במחשבה הוא לכאורה הסבר בהלכות שבת. מלאכת מחשבת זה דין מיוחד בהלכות שבת. אבל אנחנו רואים כאן שדבר שאינו מתכוון זה פטור בכל התורה כולה. וכלאיים ודברים שהם לא קשורים להלכות שבת. ואם זה פטור או היתר בכל התורה כולה, לכאורה זה לא בנוי על מלאכת מחשבת, כי מלאכת מחשבת זה הלכות שבת, אלא זה בנוי על משהו רחב יותר שזה בכלל לא מיוחס אליו, כמו ההסבר השני שנתתי. תסתכלו במקור 6. התוספות בשבת קופיוד עמוד ב' מביאים את השאילתות. אומרים התוספות, ומה שמפרש בשאילתות, אף אגב דקאים עלן כרבי שמעון דשארי, היינו דווקא בשבת משום דבעינן מלאכת מחשבת, אבל בכל התורה כולה סביר עלן כרבי יהודה. כלומר, השאילתות באמת אומר, אנחנו פוסקים הלכה כדעת רבי שמעון דווקא בהלכות שבת ולא בדברים אחרים. זאת אומרת, רבי שמעון באמת הבין את זה בצורה רחבה, את דבר שלא מתכוון, בכל התורה כולה. אבל אומר השאילתות, אנחנו לא פוסקים כרבי שמעון בכל התורה כולה, אלא רק בהלכות שבת. כלומר, השאילתות הבין שהסברה היא סברה א', נכון? שההיתר בנוי על מלאכת מחשבת, ולכן להלכה זה צריך להיות רק בהלכות שבת ולא בדברים אחרים. אבל התוספות חולקים על השאילתות ואומרים, ואין נראה לריד בכל התורה כולה קיים עלן כרבי שמעון. כלומר, לדעת השאילתות, הלכה בדבר שלא מתכוון שמותר רק בהלכות שבת, והשאילתות הבין את הסברה כדרך א', שדבר שלא מתכוון מותר בגלל שזה פגם במלאכת מחשבת. בעלי התוספות מבינים שזה פטור או היתר בכל התורה כולה, ולדבריהם חייבים לכאורה לומר שהדרך היא דרך ב', שזה לא בנוי על מלאכת מחשבת, אלא שיש כאן איזה משהו שמנתק את המלאכה הזאת מהאדם. כן. יכול להיות, אבל יש לו כל מיני סיבות לחשוב כך, אבל אתה צודק, שזה מורכב, יש מקום לדון בזה. זה כאילו דעה שלישית. להלכה, אנחנו פוסקים שדבר שלא מתכוון זה יותר בכל התורה כולה, כדעת בעלי התוספות. ולכאורה זה אומר שהכרענו כטעם ב'. אמנם, למרות זאת, יכול להיות שגם לדעת בעלי התוספות שני הטעמים קיימים, ואולי יש משמעות מסוימת בהלכות שבת גם לטעם של מלאכת מחשבת. בדברים האלה אנחנו לא נתעסק עכשיו, אלא ננסה בהמשך לזכור את הדברים האלה. כלומר, יכול להיות שבאמת הם חושבים שיש משהו שבכל התורה כולה בנוי רק על טעם ב', והלכות שבת אולי בנוי גם על טעם א' וגם על טעם ב', ואולי יכול להיות נפקמינות מסוימות שנעשה אולי לראות אותן בהמשך. בכל אופן, להלכה הדבר שלא מתכוון מותר לא רק בהלכות שבת אלא בכל התורה כולה.
עניין הכלאיים, אפשר שם לומר שזה אולי יענה אולי לא יענה? זאת אומרת, אם הוא בטוח יענה מהבן,
לא, ברור שאולי כן אולי לא, ברור, אם זה בטוח זה כבר לא, אנחנו נוראים שאולי כן אולי לא.
יכול להיות שבהנאה אבל זה שונה, כי בכל זאת הנאה זה לא רק תוצאה, זה גם משהו שכרה, זה אפילו לא צריך. יכול להיות שמאה אחוז היית נהנה, אבל אתה לא רוצה ליהנות.
הבעיה היא שהדבר הזה מופיע בעוד המון מקומות בש"ס בהקשרים אחרים. זה מופיע בהקשר של נזיר שחופף את שערו ואולי יתלוש, שזה גם כל התורה כולה בנזיר דף מבית עמוד א'. זה מופיע ביחס לקציצת בהרת בשבת דף קוף למד ג' עמוד א'. זה מופיע ביחס לזילוף על גבי האש של המזבח על ידי, על גבי האישים בזבחים דף צדיק א'. זה יותר מדי מקומות, כלומר זה לא רק המקום הזה,
אבל בכל המקומות האלה זה לא הנאה.
נכון, אבל בכל המקומות זה כל התורה כולה.
כן,
לא תרוויח מזה שום דבר כאן, לא תרוויח. ברור לנו שהדין הזה הוא בכל התורה כולה, בלי גם בהנאה, לא הנאה. כלומר, זה שתגיד שזה הנאה זה לא יעזור לנו. אנחנו עכשיו עוברים לפסיק רישה, שזה החלק השני בדף. הגמרא בשבת קוף למד ג' עמוד ב' אומרת, מודה רבי שמעון בפסיק רישה ולא ימות. כלומר, רבי שמעון מודה שאם בוודאי תתרחש תוצאת האיסור, הרי שיש כאן איסור תורה. גם אם האדם אומר שהוא לא מתכוון, זה מה ששאלת קודם, שצריך את שני התנאים. רבי שמעון אומר שאם בוודאי תתרחש תוצאת האיסור, הוא ודאי יהיה חייב. המשל כאן, פסיק רישה ולא ימות, הוא משל לאדם שחותך ראש של תרנגולת ואומר שהוא עושה את זה רק כדי שהילדים יהיה להם מה לשחק עם הראש, כדורגל מודרני כזה. נראה כמה הילדים היו מוכנים לשחק היום כדורגל וראש של תרנגולת, אני מקווה שלא. והוא לא רוצה שבכלל התרנגולת תמות. זה מקור הביטוי. אם היינו מעבירים עכשיו שיעור עיוני, היינו צריכים להתעכב על הביטוי הזה, כי המשל הזה מאוד קשה, מאוד קשה, ואני לא נכנס עכשיו למה הוא קשה, אבל הוא קשה ויש מקום לבחון האם המשל דומה בכלל לכל השורים, או שזה משל באמת מאוד כללי ולא מתכוון באמת לקחת אותו בצורה עד הסוף. אבל לזה אנחנו לא ניכנס עכשיו. והרמב״ם מבאר כך את פסיק רישה. אומר הרמב״ם הלכות שבת פרק א' הלכה ו', עשה מעשה ונעשית בידו מלאכה שוודאי תעשה בשביל אותו מעשה, אף על פי שלא נתכוון לחייב, שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תעשה אותה מלאכה. כיצד? הרי שצריך לראש עוף לשחק בו לקטן, וחתך ראשו בשבת, אף על פי שאין סוף מגמתו להריגת העוף בלבד, חייב שהרי ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה, אלא המוות בא בשבילו, וכן כל כיוצא בזה. אז הרמב"ם באמת כך פוסק להלכה ומביא את המשל הזה ומסביר אותו בדרך הזאת. ובגמרא ובראשונים מבואר שלדעת רבי שמעון פסיק רישה זה איסור דאורייתא. זאת אומרת, דבר שלא מתכוון מותר לכתחילה, אם לא בטוח שתהיה תוצאת איסור. אם בטוח שתהיה תוצאת איסור, פסיק רישה זה איסור דאורייתא. כך אפשר לומר כמעט כל הראשונים. יש מקום לדון משהו, אבל נעזוב את זה עכשיו. למה חייבים בפסיק רישה? רש"י אומר, תסתכלו במקור הבא, רש"י בסוכה למד ג' עמוד ב', והמודי רבי שמעון בפסיק רישה ולא ימות, ואומר, אחתוך ראש בהמה זו בשבת ואיני רוצה שתמות, דכיוון שאי אפשר שלא תמות, כמתכוון חשיב לה. רש"י אומר, כיוון שפעולת האיסור תתרחש בוודאות, אתה לא יכול להגיד שאתה לא מתכוון. אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד, אני לא מתכוון שהבהמה תמות. מה אתה לא מתכוון? ברור שאתה מתכוון. אם זה בוודאות יתקיים, זה נחשב שאתה מתכוון. כל ה... פטור שאפשר להגיד, אולי לא התכוונת, זה אם לא בטוח שתהיה תוצאת האיסור. אבל אם בטוח, אין דבר כזה, נקרא שהתכוונת. לכאורה מרש"י נראה שהדבר דומה לסברה א' שאמרנו קודם. הסיבה להתיר דבר שלא מתכוון, כי זה פגם במלאכת מחשבת. אבל אם זה בטוח יקרה, אין פגם במלאכת מחשבת. אתה לא יכול להגיד שלא התכוונת. המגמה היא בכוונה. בדרך כלל אנחנו אומרים שהסיבה להתיר זה בגלל שיש פגם בכוונה, שלא התכוונת, ויש כאן איזה משהו שהוא כנראה פגם במלאכת מחשבת. ובמקרה הזה אתה לא יכול להגיד שלא התכוונת, ולכן אתה תהיה חייב. אפשר אבל אולי להסביר בדרך קצת אחרת. ויכול להיות שאפשר להסביר לפי ההסבר השני שאמרנו קודם. אנחנו אמרנו קודם שבדבר שאינו מתכוון רואים את שתי הפעולות כמנותקות אחת מהשנייה. פעולה אחת גרירת ספסל, פעולה שנייה חרישה, והפעולה השנייה בכלל לא עשית אותה, היא לא קשורה אליך. כל זה אפשר להגיד רק אם לא בטוח שהפעולה השנייה תתרחש. אבל אם בטוח שהיא תתרחש, אי אפשר לראות את זה כשני דברים מנותקים. זה ודאי דבר אחד מחובר, וממילא במקרה כזה אתה חייב עליו. תסתכלו בציור כאן למטה שניסיתי קצת להמחיש את הדברים, שאם מדובר על מציאות ששתי הפעולות נפרדות, לא בטוח שפעולה א' תגרום לפעולה ב', לא בטוח. לא בטוח שכשאתה גורר ספסל זה יגרום לחרישה. במקרה כזה אפשר להגיד אתה עשית את א' ולא עשית את ב'. אבל אם שתי הפעולות מחוברות אחת לשנייה, אז אי אפשר להגיד שעשית את א' ולא עשית את ב'. כי אם הן מחוברות אחת לשנייה, אז א' וב' זה פעולה אחת. או כמו פעולה אחת, וממילא במקרה כזה אתה חייב. עכשיו, להבנות האלה יש השלכות רבות, ואנחנו לא דנות בהן כרגע. נציין שנפסק להלכה בדרך הזאת, שמצד אחד דבר שלא מתכוון מותר, מצד שני, אם בטוח תתרחש תוצאת האיסור, אם מדובר על פסיק רשע, פסק השולחן ערוך, בסימן שין למדבב, בסעיף ג' שבמקרה כזה חייב, ולכן מותר ללכת על הסבים שהם לא בטוח יתלשו. אבל אסור ליטול ידיים על הסבים, למרות שכשאדם נוטל ידיים הוא לא מתכוון עכשיו להשקות, הוא רק מתכוון ליטול ידיים. למרות זאת הדבר הזה אסור, כי בוודאי שהוא משקה את הסבים. יש לדבר הזה עוד הרבה דוגמאות, אבל אני אתן כמה דוגמאות בקצרה. אדם שכח את האור במקרר. כל אחד שיושב פה פעם בחיים זה יקרה לו. אם זה לא יקרה לכם, תבואו להגיד לי. אין דבר כזה, כל אחד זה יקרה לו, אלא אם כן מהתחילת החתונה הוא יסגור את האור במקרר, ובדרך כלל משאירים את האור. למרות שאצל חצי מההורים האור מחובה בגלל שזה קרה להם פעם, אבל כולם אומרים לי זה לא יקרה עד שזה קורה, ואז מחווים את האור. בכל אופן, בכל השבוע אני מתכוון, האם אפשר לפתוח את המקרר? האדם לא מעוניין בכלל שהמנורה תדלק, לא מעניין אותו עכשיו, עכשיו יום בכלל, הוא לא צריך את הנורה עכשיו. אבל כמו שראינו עכשיו, כיוון שבוודאי הנורה תדלק, אז הדבר הזה מוגדר כפסיק רשע, וממילא אסור לפתוח את המקרר, גם אם אתה לא מתכוון לזה שהנורה תידלק. יש לדון לעשות עם גוי וכולי, אבל זה נעזוב כרגע. רב שלמה זלמן אוירבך אמר שאולי כאן זה אפילו יותר מזה, כי זאת הדרך להדליק את המנורה, אולי זה ממש פעולה עוד יותר ישירה. או דוגמה נוספת, בוילר היה דלוק. הבוילר, החימום של המים, היה דלוק ביום שישי כמה שעות, וגם האחרון שהתקלח, המים היו חמים. אז גם אם קיבית את הבוילר, עכשיו הדוד בלי משהו חשמלי בפנים, אבל כיוון שיש בתוכו מים רותחים מכלי ראשון, וכיוון שאם תפתח את הברז בבית של המים החמים ייכנסו מים קרים לדוד והתבשלו שם, אז אסור לפתוח את המים החמים בגלל שזה פסיק רשע. אם מדובר על אחרי צהריים, אחר שזה כבר מים פושרים, אז יהיה מותר, אבל בצורה כזאת יהיה אסור. אם לא בטוחים מהחום המים, אז זה משהו אחר לגמרי שאני לא אדבר עליו עכשיו, אבל אם פעם נדבר, אני מקווה שנדבר, זה מקרה של ספק פסיק רשע. זה לא דבר שלא מתכוון, זה ספק פסיק רשע, זה משהו אחר קצת, אבל נעזוב את זה כרגע. ורק גם אני אציין בקצרה, שפעם הזכרתי את זה, אבל אני רק אציין שיש מקום לדון מה זה בדיוק פסיק רשע. למשל, אדם מסתרק. כשהוא מסתרק, בכל סירוק הוא לא יתלוש, לא בטוח שיתלוש שערות, אולי כן, אולי לא, אבל בכל הסירוק בבת אחת הוא בטוח תולש שערות. אבל תמיד כשאדם מסתרק, אלא אם כן הוא ממש קצוץ כזה, אבל בדרך כלל אם אדם מסתרק, אז יהיו צערות שיתלשו. האם אתה מסתכל על כל פעולה בפני עצמה, או אתה אומר, במכלול הזה יתלשו לו שערות, ובדבר הזה, למשל, יש תשובה של הריבש, שהוא חושב שצריך להסתכל על הכל ביחד, ולכן הוא חושב שלהסתרק בשבת זה איסור דאורייתא. אם לא נסתכל ככה, אז יכול לשנות את התמונה. אבל כך סדר הריבש, המשנה ברורה פסק כמותו. ועוד דבר שיש מקום לדון, מה זה אומר פסיק רישא? אם זה לא בטוח יקרה, אבל זה 95% שזה יקרה. מה קורה כשקרוב לפסיק רישא? איזה רמות אנחנו עושים? וזה אנחנו גם לא נדון עכשיו, אבל זאת גם נקודה שיש מקום לבחון אותה. מה קורה? שזה לא 100%, אבל זה כמעט 100%. יש כאלה שנראה מהם להקל, משדברי הריטב"א, ויש מקום לדון בדבר הזה. באופן כללי, כל עוד יש סיכוי סביר, אפילו אם הוא קטן, שזה לא יקרה, אנחנו אומרים שזה דבר שלא מתכוון ולא פסיק רישא. אם זה סיכוי כמעט ודאי, אז זה כבר יותר מורכב, ואז יש מקום לבחון את העניין. בעזרת השם, אחרי שראינו את היסודות האלה, נוכל בפערים הבאות לעבור להמשך, שיש לדברים האלה המון השלכות הלכתיות הלכה למעשה, אבל היה חשוב לי לראות את הרקע בצורה טובה יותר, והפעם הבאה בעזרת השם נוכל לדבר על פסיק רישא ואיסור דרבנן, שבזה יש המון המון השלכות מעשיות.